אמר רבא אמר רב נחמן, אמר לו יזכת שלי במונה, הניח לו משכן לו, הנה מקודשת. מונה אין כאן, משכן אין כאן. פה בגמרא הזאת יש שלושה פירושים בראשונים. דעת התוספות של הראש, הכוונה היא שפשוט לא קנה משכן. משכן זה אדם שחייב חוב ונותן משכן. אתה אומר משכן, אז זה פירוש, אז הוא יקנה לו זכות שיבוד על המשכן. ככה המטלטלין לא משתבד, לידי זה שהוא נתן לו את המשכן, זה הוא עושה קניין, משתבד את המשכן. אבל כל זה נכון, אז כל זה נכון, אם באמת חייבים לו כסף. אם חייבים לו כסף, הוא יכול גם לעשות קניין משכן, אבל אם לא חייבים לו כסף, רק ייתן משכן, שהאדם יהיה לו זכות לגבות מכאן שיבוד, בלי חוב. זה לא ייתכן. משכן מוכרח שיהיה קודם, שיהיה בעצם חוב. כשיש חוב, יכול לשבד את הנכסים. אבל לא ייתכן שיש שיבוד על החפץ, בלי שהוא חייב לו בכלל. אז במילא כאן, שהוא לא חייב לאישה, אז איך תקנה את המשכן? אם היה מתחייב בקניין, אפשר להתחייב לחוב על עצמו לשלם. אז הוא גם יכול לעשות משכן, אבל אם הוא כל זמן שלא חייב לה, משכן אין לך, זה שיטת התוספות. הרמב"ן חולק על תוספות. הרמב"ן הרשב"א, או שסוברים שאפשר כן לעשות שיבוד גם בלי חוב, או שאומרים שבמילא נהיה חוב, הקופונים לומדים את הגמרא פירוש אחר. הם לומדים כך. אפשר באמת, אפשר לעשות כי יהיה משכן. אבל מה? אבל זה לא מספיק בשביל כסף. כסף, צריכים להציג כסף. מה שאדם נותן לשני כסף, הוא מוציא מתוך מה שיש לו כסף ונותן לשני. זה גורם את הקניין, זה נקרא קניין כסף. אבל אם הוא לא נתן לו לשני שיש לו, אלא רק זכות לגבות את זה, זכות הזאת לא מגדירים ככסף. את העבר לעשות בקניין כסף, זה לא מגדיר כסף. זה כבר שהכסף עוגת גבי אצל ה... מתחייב, ודאי מרזיק את זה, זה לא מועיל. זה הוויכוח של הרמב"ן והרשב"א. הרי בגלל שיש לו פירוש שלישי, אבל...
אם
הייתם
נותן לו זכות לגבות מאדם שלישי.
מה, מה?
אם הייתם נותן לו זכות לגבות מאדם שלישי, זה כן היה בסדר? אם... זכות זה כן... הייתם מוכר שטח חוב של אחרים. אתם נותן לו זכות לגבות
שיבוד שלישי. אם הייתם מוכר את השטח חוב.
את השיבוד בעצם, כן. איפה החיסרון? החיסרון בזכות החיסרון בגלל שזה גיד גבי.
כן. פושט, זה כן מועיל, הרי אפשר למכור שטח חוב לפי שיטת רבן תמן הטירא, אפשר למכור שטח חוב, אבל נכון שאת השיבודי אפשר למכור, שיבוד הגוף, אבל זה מספיק, שכל הפחות יש לי... רגע, לא, רגע, הרמב"ן לא אומר שאי אפשר, אתה מדבר על תוספות או לפי הרמב"ן?
לפי הרמב"ן.
לפי הרמב"ן אפשר לעשות שיבוד, אפשר גם להעביר לשני, אפשר להעביר לשני. אבל זה לא מספיק בשביל קיים כסף. אתה חושב...
למה הייתי מקדש בשטח חוב של אחרים?
זה משקו של אחר. זה כתוב בגמרא, שיש לי משקו מאחרים, זה כן יכול להיות. ששם לא נשאר אצלי. נשאר אצל אדם אחר, אבל אם עוד נשאר אצל הקונה, זה לא אותו.
זה בקידושי אישה זה לא טוב?
לא, בשום דבר. מה אומרת גם לקנות שפחה לא מועיל? זה לא עושה קיים כסף. כך אומר רבן אותם. הרמב"ן. הרמב"ן לכאורה, ויוחס קידושין אומר, שאם אדם מקדש אישה, נותן לו שטר התחייבות. אדם יכול לעשות שטר להתחייב. אמר, אדם יכול לחייב את גופו. אבל קידושין אי אפשר לעשות עם זה. למה? כיוון שסוף, אותו סברה, עוגת גבי, כיוון שהגוף, הכסף עדיין נשאר למקדש, רק נתן לו זכות לגבות, זה לא מספיק כסף. אז באמת, בסלב הייתי מתפלל, למה רמו פוסק נגד התוספות, הרי לפי תוספות, אם אדם נותן שטח, אדם מתחייב לשני, זה כבר כן יועיל בקידוש, שהרי לפי תוספות, כל הסיבה שאי אפשר להשתבד, אם הוא לא חייב, אבל אם הוא חייב, הוא יכול, הרי אנחנו משתבדים, תוספת טובה משתבדים, אז לפי תוספות צריכה להיות מקודשת, לפי הרמב"ן לא מקודשת, בגלל שעוגת גבי, לא הוציא את החוב, לא מועיל. אז הרמב"ן שם פוסק כמו הרמב"ן. זה מתפלא, למה הוא חייב? מתיר ולא גט, כשיטת התוספות. אבל פה יש קושיה. מה הקושיה? בסוף סימן למתס, מבואר בשולחן ערוך, הלכה כזאת. מה הדין אם אחד, ביקש הלוואה מהשני? אמר לו השני, תביא לי שטח חוב, שאתה חייב לי כך וכך, אז אני אלווה לך. כך נוהגים גם היום הגמ"חים. תביא שטח חוב שאתה חייב, ואז אני מלווים לך. אז הוא הלך וכך עשה, הביא לו שטח חוב, שהוא חייב לו כך וכך, נתן למלווה. אבל עכשיו המלווה חזר בו, כבר לא רוצה להלוות לו. אז בזה נחלקו הרמב״ם והרשב"א. הרמב״ם אומר שהוא חייב להלוות לו, שהרי קיבל שטח חוב, התחייבות של תשלומים, אז זה גורם שצריך לשאר להלוות לו. הרשב"א אומר שזה לא מחייב. יש לא פוסק כמו הרשב"א, אבל הרמב״ם אומר שהוא חייב להלוות. השאלה קצת, הרי הרמב״ם סותר את עצמו. פה הרמב״ם אמר שאם אדם, נותן, משבט חפץ, אז זה לא מספיק בשביל לקנות, צריכים ממש להוציא את הכסף מידו. אז למה שם הרמב״ן אומר שאם הוא משתבט למל ולשלם לו, כבר חייב להלוות לו. הרי אתה אומר שזה לא כסף. זה קושיית הרמב״ן. זה קושיית הקצועות הרמב״ן. תוך כך הקצועות בא מחדש חידוש גדול. זה אומר ככה, שכל מה שהרמב״ן אמר, כשהוא בא לקנות בקיין כסף, קיין כסף יש לו דינים שצריך להיות דווקא שיצא מתחת ידו, אבל לא, עם זה עוגד גבי. אבל במקרה של הסיפור בשכונו, שנתן שטח חוב ורוצה שיעלווה לו, שם הוא לא בא לקנות משהו, הוא רק בא לומר, תשלם עבור שקיבלת. אדם מקבל, אדם צריך לשלם בעד זה שנתנו לו סחורה, אז פה לא זקוקים לקניונים. אפשר להסביר את זה יותר ברחבה. אדם ישאל שאלה, אדם נכנס לחנות וקנה חפץ. קנה את החפץ במשיכה, איך הוא התחייב לשלם? באיזה קניין זכה החמבני שאני חייב לשלם לו? אז אפשר להגיד, בקניין זה גופה שקיבלתי את הסחורה, זה מחייב אותי, אבל איזה קניין זה קבלת הסחורה? איזה קניין זה קבלת הסחורה? אפשר להגיד שזה חליף. אבל מה יהיה בפרס, לא יעבד החליף, רק כלי עושה החליף. אמנם דעת הרבנתם ששווה בשווה גם פרס עושים החליף. אבל לכאורה התשובה היא שבכלל לא צריכים להגיע לזה. השאלה הזאת, איך אני חייב לשלם, לא, התשובה היא שאני לא צריך קניין בשביל להתחייב, אלא אם לקחתי משהו מהשני, חייב לשלם. בוא ראה שגם אם אדם בלי הסכמה, אם אדם בא וחורש לשני את השדה, חייבים לשלם לו, אף על פי שלא ביקשתי לו, ולא רציתי, שאיך רציתי לפועל אחר, אבל סוף סוף הוא קיבלת ממנו מה שאתה צריך להחזיר לו. אז זה לא, אז מילו, אין כזה עניין של קניון, אם אתה חייב להחזיר בגלל שקיבלת ממנו, קיבלת ממנו דבר, אתה צריך להחזיר. אז מילו, אז מה תגיד זה עוגד גבי? עוגד גבי זה רק אם אתה בא לקנות בתיירטור, אז קניין כסף. פה אני לא בא לקנות שום דבר בקניין כסף, אני רק אומר, תשלם לי, לא בחינם, קיבלת, תחזיר את התשלום.
למה אני לא יכול להחזיר
בסך
הכל
את השטר?
למה אני צריך לשלם לו על זה?
שאני אחזיר לו את ההתחייבות. כן, אבל דיברנו על זה שתשתלם, שעבור זה שאני נותן לך את השטר חוב, תשלם לי. תשלם לי את הסכום שדיברנו, את ההלוואה. אז הוא אומר, זה הוא חייב גם בלי קניין. זה חייבים גם בלי קניין. זה מה שאומר הקצועות. זאת אומרת, אם הייתי בא לקנות עם החוב קדושין או קנות משהו, זה לא. אבל לא, אבל אני חייב לשלם. אתה קיבלת דבר, אתה צריך להזיר את התמורה. זה מה שהקצועות אומר. כן. אבל אז אם כן, מה הסברת הרשב"א לפי זה? הרשב"א שפותר, אז מה באמת הסברה שלו? טוב, נראה רק נזכיר שיש עוד פעם דבר כזה בקצועות שזה זכור דומה למה שאמרנו. והוא ששם מדובר באדם שם מדובר במקרה כזה. הגמרא אומרת, מה בקסובס, שאדם מחר שדה, אדם מחר שדה, והאיש הזה שמחר היה עיתים חלים ועיתים שוטה. היה תקופות שהיה חלים והיה תקופות שהיה שוטה. והוא מחר את השדה. באו שני עדים ואמרו שבשעה שהוא מחר היה שוטה. אז המקרא בטל. באו שניים אחרים והכחישו, זה לא נכון, היה בריא. אז בסוף, הוא כתרי לבד לתרי, והוא כקרקע וחסק את בעליה. זאת אומרת, שמכיוון שזה ספק, אז בקרקע הולכים הכי מוריקם. צד אחד, הלוקח, מחזיק את השדה, נמצא בתוכו. צד שני, המוכר היה מוריקם. אז כיוון שיש כאן ספק של תרי תרי, המספק הולכים הכי מוריקם. כך כתוב שם בגמרא. אומרים שם הראשונים שזה רק בקרקע. אם היה תרי תרי במטלטל, למשל, שניים אומרים שהוא מחר, מחר מטלטל, לא קרקע. שניים אומרים שהיה שוטף, שניים אומרים פיקח, וזה, בסופק, מעמידים בחזק הסמוזר. היינו, שבקטלטלים מורזק עדיף ממורקאמה. בקרקע מורקאמה עדיף ממורזק. כנראה שהסיבה היא שבקרקע מטלטלים אדם מחזיק ממש. אז החזקה יותר טובה ממורקאמה. מורקאמה מסביר הקונטרסס פייקס, שזה גם כן גדר של... גם כן גדר של מוחזיק, זה סוג של מוחזיק, אדם לא מחזיק ממש, אבל זה שיוריק עד עכשיו, זה כאילו יש לו כוח של מוחזיק. אז בקרקע שהוא לא מחזיק, הלוקח לא מחזיק ממש את הקרקע, רק נמצא עליה, אז המוריקם עדיף. אבל מתארת לי, אז המוחזיק עדיף במוריקם, זה מה שכתוב בגמרא.
בגודרות זה יהיה כמו קרקע כמו בטלטלי?
לא, זה לא משנה, כי שם לא נכנסנו בהוכחות. גודרות שהזכרת, זה רק בעיה אם הוא נמה מדין או חוכה, שהוא קנה. אבל פה לא זה הבעיה. פה הבעיה, כולם מסכימים שהוא מחר, וכדי נשאלה רק אם היה שוטה, היה פיקח, אז זה תרי תרי, אז לא, לא, כאן לא יועיל ההוכחות. שראינו הוכחה בתרי תרי, בכלל לא, אין ערך להוכחה, שתרי כמיר. אלא פה השאלה במושגים של מוחזק. בסוף הולכים אחרי מורזק, אז יש הבדל בקרקע המורזק, מגדירים את המורזק, את המוריקאמה יותר ממורזק קרקע, ומטלטלים המורזק עדיף. טוב, זה כתוב היום. אבל שם אומרת היום עוד דבר. כל זה שאמרנו שבקרקע מוריקאמה עדיף, כל זה שהקרקע ירש מאבותיו. הברשתי ירש את זה מאביו. אבל אם הברשתי עצמו קנה את זה, אז פה המוריקאמה שלו חלש. מי אומר שאתה מוריקאמה? אולי קנית כשהיית שוטה. אז מילא, אז בקאי גם זה שהמוריקאמה חלש, אז אמור זה קדיף. זה מה שכתוב לנו. אומר שם, אז קודם, לא הקדמנו, להקדים את זה. הרמב"ם מחדש דבר כזה, שאדם זכין לקטן, אנחנו יודעים שזכין לאדם שלו בפניו, זכין גם לקטן. הרבה ראשונים סוברים שזה מנתר. טוב, זאת אומרת, רק דרבון אמר, הרבה ראשונים סוברים שזה מנתר. תלוי בגרסה בגמרא. אם קטן עושה לכלל שליחס, יש גרסה תקינו לשחייה, ויש גרסה, יש לו שחייה. הרמב"ם וכל אלה פוסקים שיש לו שחייה. אבל אומר הרמב"ם עוד דבר, גם שוטה יש לו שחייה. כמו קטן, ככה זה עושה. אין הבדל בין קטן לשוטה. כך פוסק הרמב"ם. הקצות החושן, שלא זה קושיה. מה הקושיה? הגמרא אומרת שיש הבדל בין קטן לגוי. גוי אין לו שחייה וקטן יש לו. כבר הזכרנו, אחד אומרים, אחד גורסים, מה הסיבה? גוי דלא עתה לכלל שליחס, אין לו שחייה. קטן, דעתה לכלל שליחס, יש לו שחייה. יש גורסים, גוי דלא עתה לכלל שליחס, להתקינו לשחייה. קטן דעות אלה כלל שלי, אז תקינו לסחייה. זה שיטת התוספות, שסחייה זה מדרבון. ואחרים לא גורסים תקינו לסחייה, זה כבר במציא, באיזה נשם. לא גורסים תקינו לסחייה, לקטן דעת אלה כלל שלי, יש לו סחייה, גוי לי אין לו סחייה. שואל הקצות, אבל שוטה, שוטה הרי לא עת אלה כלל שלי, אז למה פוסק הרמב"ם שיש לו סחייה? כפי שאת הקצות. והקצות מביא את הראש הזה כאן, שהגמרא שהזכרנו, מרשתיה, שניים אמרו שהוא שוטה, זבא, שניים אמרו שפיקח, אומרת הגמרא, שמתי הולכים אחרי מוריקאמה? כשהוא ירש את זה. אבל אם הוא קנה, זה מי אומר שאת כל הזכייה, כל המוריקאמן שלו מסופק, אולי יש יותר, אז אמור זה קדיף. אז שם אומר הראש, שמה שהגמרא אומרת, שיש הבדל בין ירושה למחירה, אז מתונה זה כמו ירושה. אם מישהו נתן מתונה לבר שעתיה, אז זה דינו כמו ירושה. אם מחו לשאלה בר שעתיה, אז אם בר שעתיה לא קנה, בר שעתיה אין לו דעה לקנות נכסים, אבל אם זה מתונה, אז מתונה דעת אחרת, מה קנה איזה מועיל? אומר שם הרמה, ולמה מועיל לזכות לשוטה מתונה? שראית לכלל שליחה, שראית עם חול ומית עם שייטה. כך מסיים הרמה. ברמה רואים שרק אית עם חול ומית עם שייטה, אפשר לתת לו מתנה. נשאת לכלל שליחה, שיעברי, אבל אם הוא שייטה, לא אית עם חול ומית עם שייטה, הוא שייטה גמור, אז לא מועיל גם שחייה. אז זה לא כמו הרמב״ם, ככה קצת טוען. לא כמו הרמב״ם. הרמב״ם אומר, שואל, מה ההיגיון ברמב״ם? הרי שיותר לא עתה לכלל שליחס. טוב, לא להיכנס כעת להתרץ את הרמב״ם, הוא רק המגמי שמביא ראייה לרמב״ם. מה הראייה שלו? מי שמביא ראייה לרמב״ם, שכתוב בגמרא ששוטה אין לו ניסוי. חרש הייתה בקוטן, אז חרש, חרש וחרשת, אף או בשאין לב נדה, אבל מדרבונן יש להם ניסוי, יכולים להתחתן חרש ושייתה. מדרבונן זה חל הקדושי. אבל שייטה גם מדרבונו לא חל. שייטה הם בכלל קדוש, לא מדרעי זה ולמנם. אף עוד בכן אומרת הגמרא, אדם שנשא שוטה וכתב לו כתובה מיומונה, אז יש לה, צריכים לשלם לה. למה? רצה לזרוק מניחוסו. נכון שרבנה לא תקנו כסוב ולא תקנו נשואים. אבל אם אדם בעצמו כתב, אז מה, אדם יכול לכתוב מה שרוצה? אם הוא כתב לו מיומונה, אז גם זה. מיימון איזה 50 כסובס, גם כן חייב. כך כתוב הגמרא. לא מגיד משנה, אבל איך היא זוכה בזה? איך הוא התחייב לשוטה מיימון? צריך לעשות קניין. איך היא זכתה בחוב הזה? על כוחו, שמישהו הרים עבורה את השטר, או את הסודר, קנה עבורה שוטה, קנה את הנכוסים. נו סימן שזכים לשוטה, זה ראייה את המגיד משנה. הנה אתה רואה שהרי אחרת אין שום הסבר איך השוטה זכה במיומונה. על כוח שמישהו הרים עבורה את זה הקניין עבורה, כמו כל כסובס, העדים עשו קניין וזכו עבור השוטה, סימן שגם לשוטה זוכים. ככה מגיד משנה אומר. אז מה טוען הקצות? טוען הקצות שאפשר לדחות את הראיה. למה אפשר לדחות? אומר, זה שאדם נושא שוטה צריך לשלם, זה בעצם דומה שמגיע לזכה. זה שנהייתה אשתו נגד כאישה, מגיע לה כזה. מגיע לה אתנה, מגיע לה שכר עבודה, מגיע לה כזה. אז אם כן, לא צריכים קניין, כמו שהזכרנו קודם. שאדם מקבל משהו מהשני, אז הוא צריך לשלם. לא כאן צריכים, מה זה קניין? בלי קניין. קיבלת מישהו, צריך לשלם. ומילא, אז נדחה את הראייה של המגיד משנה. זה שחייב לה שוטה, התחייב לה, אז תגיד, נכון, אין קניין, אבל קיבלת ממנה, צריכים לשלם עבור זה. אז מילא צריך לשלם. טוב, אבל ככה כזה יסובר. אז כזה יסובר, כיוון שדיברו, החליטו שייתן מי המונה, אז זה המחיר. אז הוא צריך לשלם, ואז זה מי המונה. כך טוען הכזה יש לדחות את הרמה. זה הטענה שלו, שזה ולחורה, תנחה זקה, שכתוב שאדם צריך לשלם את נזעין, הוא צריך לשלם. אבל מה שאפשר לטעון על המגמישנה, כמו שאתה אומר, יש מקום לא מתרץ למגמישנה, כך. נכון שאדם מקבל מה שאני צריך לשלם, אבל הוא צריך לשלם את המחיר. אדם חרש לי את השדה, בלי ביקשתי ממנו, בסדר, צריך לשלם, כמה ששווה. אבל אם אני אגיד, תחוש לי את השדה, ואני אשלם לך הרבה יותר ממה שזה השוויות. זה כבר, זה כבר אלקופונים, סובר מגמישנה, זה כבר לא מהיר. זה כבר התחייבות רגילה, זה כבר צריך לעשות קניין. נכון שאם אני מקבל ממישהו, אני צריך לשלם לו את מלוא המחיר, אבל לא יותר מהמחיר. אז כאן, הגמרא אומרת ששוטר נתן לו מאה מונה, זה ודאי סכום הרבה יותר משמגיע. מאה כסובס לא מגיע. אף אחד, קל וחומר כאן בשוטר, שקבל מאה מונה, אלא זה על כוחו שזה התחייבות. אז ראיית המגמישנה, ראייה. הקצוץ עובר, שכיוון שדיברנו שזה יהיה המחיר, אז זה בחייב, אבל פי שזה שווה פחות. אבל המגמישנה, נסבור ככה, תגובה מאוד, ראיית המגמישנה.
לפי
המגמישנה,
אם אדם מוכר חפץ בסכום יותר גבוה,
צריך לעשות
מעשה קניין
בשביל להתחייב עליו? אין לך למה, אין לך למה שיתחייב? הרי אתה חייב אותי בגלל שקיבלתם, בסדר? אני אעזיר לך מה שקיבלת. אבל למה לשלם יותר? זה כבר מעשה קניין, אני יכול לקבל. אני יכול למכור חפץ שווה 100, ב-200. אבל צריך לעשות מעשה קניין בזה. אבל זה נכון, אם באמת אדם יקנה חפץ ביוקר, ולא, אז צריך מעשה קניין. אז שוב, חזרנו, אם ייקח את החפץ, יהיה מחליפ מוקדם. כך לחוי בסבור, כך נראה. אגב, עכשיו זה הלוך על המייסי, השאלה הזאת. השאלה הייתה, זוג שנסו לו ברוסיה, בארקויס. פה בעלה מטובה מבעלה מזונות. המזונות או חייבים אחרים. השאלה, על פי דין, נשואים אזרוחים, זה לא נשואים. אז בכלל איזה, לא מגיע למזונות. אבל חשבנו שלפי המגניש, לפי ההסבר של הקסייס המגניש, זה מגיע. שהרי בלי התחייבות, זה מגיע בגלל... שזה המחיר. אז אם כך מקבלים, אם כך הנוהג לקבל סכום כזה, או מזונות כאלה, אז זה החור. החור נראה נכון, שלא צריכים פה להגיע לקידושין על פי דין. אלא כל החור שרגילים להתחייב בניסויים בארקויז, אז זה מחייב. הרי זה המחיר. משלמים עבור זה, זה המחיר. מילא אפילו אם לא עשו מייסים, לא היה ניסויים, זה גם כמחייב. אבל קופוני, באקסייס ובניסים, זה אפשר להגיד. לפי זה אפשר ליישב גם את מה שהתחלנו עם ה... אפשר ליישב גם את הרמב"ן, שהקצות, מה ששאלנו. הרמב"ן מסביר את הקצות מסביר את הרמב"ן, שלכן אם אדם נתן שטחוב, חייב להלוות לו, אז אומר הקצות, הרי הרמב"ן סובר שעוגת גבי זה לא מעשה קניין, התשובה לא צריכה מייסי קיין, אלא פשוט קיבלת ממני שיבוד נכסים, צריכים לשלם. אבל אפשר להגיד שהרשב"א סובר, אין לך אדם, צריך לשלם, אבל צריך לשלם פחות. שהרי שאדם קונה שיבוד על שחייבים לו 100 שקל, זה לא שווה 100 שקל, שווה פחות. איזה בן אדם יקנה שיבוד של 100 שקל ו-100 שקל, שווה פחות. הרי הוא לווה, הלווה רוצה שאני אלווה לו מה שהבטחתי לו, 100 שקל, תמורת ההתחייבות שנתן לי. אם אתה בא מצד המחיר, אז זה שווה פחות. אז אולי זה גופי הטעמו של הרשב"א. שאכן אמר הרשב"א, שלא חייב, מפני שאם אתה בא לחייב אותו מצד שקיבל, אז זה יקבל פחות, הוא לא רוצה פחות. למה? כן? זה הרי אדם אחר שאתה חוב, שלם פחות. אמנם זה הוא עצמו, זה ריביס, אבל כך אפשר להגיד. מה השאלה של ריביס הוא? אתה רוצה שניתן לך יותר? כן. הקפון הזה שווה פה. זה כך אפשר להגיד שזה הוויכוח בין הרשב"א לרמב"ן. מה?
שלא יקבל את כל
מלוא
הלווה, אבל
שיתחייב ללוות לו... אין לך נעמי, אבל אולי הלווה לא רוצה כבר. אני רוצה שהלווה יצטרך לשלם יותר ממה שהלווה. אז זה הוא לא רוצה. זה הוא לא רוצה. עד רבי, יכול להיות שזה מדויק מה שהגמרא אומרת, שאדם נוסע שוטה והתחייב לו מאה מונה. מה פתאום הגמרא הזכירה, חייב לו מאה מונה? תגיד, חייב לו כסות רגילה. מה הכניסה פה מאה מונה? אולי בשביל זה באמת. להגיד שפה, לפי המגמישנה, באמת להראות שאפשר להשתבט מיומונה, לא מספיק, לא, אם היה אומר רק חייב לא כסובי, הייתי אומר, טוב, זה המחיר. אבל אם אתה אומר מימון, זה כבר יותר. כך אולי אפשר להגיד את זה. אבל אגב, זה עצם הדבר. עצם הדבר, ראינו גם, הגמרא אומרת, מה בסנהדרין? כתוב בתורה שאדם גוזל משהו מהשני, ונשבע לו, נשבע שלא גנב, לא גזל. ואחר כך הוא חוזר בתשובה, צריך לשלם לו קרן וחומש, יביא קורבן על שם, שם אקזילס. זה הדין. מה הדין אם אדם גזל, אם אדם גזל מישהו ונשבע לו, והנגזל מת, אז מי הוא משלם קרן וחומש? משלם ליורשים. אבל מה הדין אם אין לו יורשים? למשל גר, אדם גזל גר ונשבע לו. ואחר כך חזר בתשובה, אבל הגר מת. למי הוא יחזיר את הקרן וחומש? וכל מה שלא מחזיר את הקרן וחומש, איננו יכול להביא קורבן. קורבן אפשר להביא רק על ידי זה שהוציא את הגזילה. אז זה כתוב בתורה, ואם אין לאיש גואל, והיה שם המושב לכהנים. יש חידוש בתורה שנותנים את זה לכהנים. אם אין לאיש גואל, אין לו קרוב, אז נותנים לגואל. אז אומרת הגמרא, זה נקרא גזל הגר ששייך לכהנים. אז זה אומרת הגמרא, למה כתוב אין לאיש גואל? היה צריך לטוב, אין לו גואל, למה המילה איש? אלא איש בא לומר שרק איש גדול אתה צריך לחפש אם יש לו קרובים. גר גדול צריכים לחפש, אולי יש לו בנים. אבל אם הוא גזל קטן, לא צריכים לחפש, ברור שאין לו קרובים, שרק קטן לא מוליד, לא מוליד. זה הגמרא בסנהדרין. לכן כתוב אין לאיש גואל. ואת תוספת ושואל, איך ייתכן לגזול קטן? איפה יש לקטן כסף? ובישלם בישראל יכול להיות שהוא ירש את אביו, אבל גר לא יורש את אביו. כך אומרת הגמרא, גר לא יורש את אביו מן התורה. לא את הגוי ולא את הגר עצמו. אז איך ייתכן בכלל לגזול גר? כך תוספות שאל. גר קטן. אומר תוספות, שייתכן שהגר הקטן עבד אצל מישהו, והוא שילם. ואחר כך בא מישהו וגזל ממנו את הכסף, אז זה גזל גר קטן. אז השאלה, מה תוספות אומר, גזל גר קטן, הוא עבד. מה אם עבד? אבל סוף סוף, אז איך זכה בה? אם לקטן אין זכייה, אז איך מתחייבים לשלם לקטן? שתי חידושים בתוספות. רואים מכאן שקטן שעבד, צריכים לשלם לו. וזה לא בא מכוח הקניין, שהרי לקטן אנחנו אומרים אין לו זכייה. כך תוספות הרי סובר, שזכין לקטן זה רק מדרבונו. אז איך תוספות של איך ייתכן גזל הגר? מה תוספות אומר עבד? אז מה יש? רואים מכאן, סברה הזאת של הקצות, שאם אדם עבד צריכים לשלם לו. אז לא משנה, אם יש לו קניין, אין לו קניין, לא זקוקים לקניינים, צריך לשלם. צריכים לשלם. יש פה עוד חידוש בתוספות.
איך יש גר
קטן מדאורייתא בכלל? כן, זה תוספות של וקסובס לפי הסברה. תוספות אומרת, גוברת שנתגייר אותו, תוספות דם בזה, איך זה יכול להיות. אבל קופונים תוספות בא ושואל איך יכול להיות גזל גזל גר קטן. כך תוספות שאלה. מה? כן, טוב. ניכנס כעת בזה, זה גמר בקסורס, יש לדון בזה. תוסות שאלה זה, תוסות בקסורס. איך ייתכן, גר קוט מדמודס בזנר, איזה זכיר לקטן, תוסות מדבר על זה.
יש שם אפשרות,
זה רק מדרבנן, או משמעתי לזה... לא, תראה, פה רואים שזה, זה כמו שאתה תוסות שם בקסורס. אז ראשית רואים שקטן חייבים. אבל מה שאמרנו, אז אם הוא ייתן לו סכום יותר גדול, זה כבר לא. גם אם, לפי הקצות, אם יתנה עם הקטן שייתן לסכום יותר גדול, חייב לתת. אבל לפי מה שרצים להגיד, שזה מגמישנה, אז באמת לא יהיה חייב לתת לו רק את הסכום. דבר שני, רואים פה, אגב, זה לא יכול למה את זה, אם הקטן עבד אצלו, אפילו עושה רוצה בחינם, אז הוא חייב לשלם לו, קטן אין לו מחיר, צריך לשלם לו, צריך לשלם לו אפילו יסכים לעבוד בחינם. הדבר שני, שרואים מכאן עוד דבר, שאני חייב לו, אבל סוף סוף איך הקטן זכה? קטן לא יכול לעשות קניין. מכאן יהיה ראיה שגר לא יכול לקנות קניין, בדבר שמתונה וכדימה. אבל אם אני חייב לו כסף, כמו הדוגמה שאמרנו, שגר קטן, שעבד, אני חייב לשלם לו, אז חוב שאני חייב, הוא גם יקנה. כשהוא בא לעשות מייסי קיניין במתונה, אז פה צריכים קיניין שתלוי ברצון של האדם, בגר קטן, חסר לו הנקודה הזאת. אבל אם בא לקנות דבר שבאמת חייבים לו, בדיוק הוא חייב לי, זה יקנה אפילו בי.
מה?
מה לא צריך?
לא צריך בזה רצון.
בזה לא יצטרך רצון, רק כוונה. טוב, אבל זה... זהו. אבל זה כדאי לדבר בתחילת בו בבסחר שם בשושטים שחלקו. שאיפה שיש חוב לאדם, אז מועיל גם מייסי קניין של קטן. כך רואים פה.
אמרתי לילד קטן, נסגור את הדלת וניתן
לסוכריה.
אז זה לא מועיל מחילה. לפי זה, אין לכנע.
אבל
לא תגיד
את
הדלת לסוכריה, אתה תהיה חייב. למה? לא, שלא. אין לכנע. מה זה? הדין הוא שקטן הגיע לפיוטס מדרבון יכול להיות, זה אני לא יודע, יכול להיות. אז גם מחילה מועיל מדרבון. אבל קופונים מן התיר, אני אומר שזה אין לך נם, שזה יהיה החוב. רק לפי הקצות אפשר גם להתחייב יותר.
זה לא רק ביתום של אב?
מה?
דין קטן בפיוטות, זה לא דווקא...
יש לה אפוטרופוס, כן, אם יש לה אפוטרופוס, זה אחר. טוב, אני לא ניכנס בזה, זה דין קטן, אולי אין לה אפוטרופוס על זה. אבל הוא רוצה ש... שזה באמת שלא, זה מה יש לקיניין. גם מה יש לקיניין, יש קיניין כזה שזה תלוי ברצון, צריך לרצות, קטן לא יכול לרצות. אבל אם זה קיניין שבעצם אני חייב לו, רק כדי להפוך את זה במקום חוב שיהיה גוף הכסף, אז זה מספיק קיניין שגם קטן יכול לעשות, ושזה רק מספיק כבונס הקיניין. טוב, לא, זה השאיר לבוא בסרה שם בסוגיה בהתחלה, שוטים שחלקו. אם צריך, אם צריך שיגיד לו לחזיק וקדי, שם יש לכו המקור לזה. אז לפי כל זה, לפי כל זה נאמר שזה המחלוקת שלהם. לפי הקצות, לפי הרמב"ן, אפשר להתחייב יותר. אם הוא אומר שאני אשלם יותר, אז באמת הוא חייב יותר. לפי הרשב"א נאמר, מגמישנה סוברים שרק את הסכום שהקבוע, שזה באמת שווה. אבל אתה בא להתחייב לסכום יותר גדול, זה כבר צריך קיניין. כך אפשר ליישב את המחלוקת של הרשב"א. אבל רציתי להגיד, אבל עוד חידוש, לפי זה אפשר לומר ככה, אדם שמחל חוב, מחילה כתוב בגמרא שלו, זה לא קיניין. מחילה לא קונה, כך כתוב פה בגמרא. מקדש אישה במחילת חוב, אישה חייבת כסף לאיש. הוא אומר לה, בזה שאני מוכר לך את החוב, אז זה לא מועיל הקידושין האלה. ושמחילה לא קונה. אבל לפי מה שהקצות אומר, אפשר להגיד, נכון שקידושין אי אפשר, אבל להגיד אני מוכר לך, אבל תשלם בעד המחילה, זה אפשר. ושפי הקצות, לא, יש דברים של קניין, הלכות, אז מחילה לא מועיל קניין. ושלא קיבלתי דבר שאין לי, היה לי קודם, רק ביתר לי על הזכות. אבל תשלום צריכים לשלם, גם אחרי מחילה צריכים לשלם. אז יוצא שאדם אוכל יכול לבקש תשלום באדם מחילה.
תשלום על מה
שקיבלתי,
ולא קיבלתי.
מה?
זה יותר טוב.
קיבלתי? גם מחילה קיבלתי משהו.
שימות קיבלתי, רק להגיד גם בי.
כן, נכון.
הרעיה שמישהו אחר זה
יכול לקבל. אבל גם מחילה קיבלתי.
מנעת ממני את החובה.
אז מי אומר שלא צריכים לשלם בעבור זה, אולי צריכים לשלם בעבור זה גם.
מחלתי, זה יותר טוב
מפורע
חובו של חברו?
לא, גם פורע חובו, לא נהניתי, מבריח הרי, הייתי מרחל. אבל אם אני אגיד שאני מסכים, אז גם במבריח הרי יהיה חייב. אני אומר, תבריח הרי נשלם לך, ודאי שחייב לשלם.
עכשיו, שם הסיבה שהוא יכל למחול, הוא היה מיימה אולי
המוכל איתו ספטון. כן, שם זה בגלל שלא הנוי, אבל פה. כן, כך שבתי, שלפי זה מחילה יועיל לבקש את השלום. זה קורה הרבה פעמים, אדם חייב כסף, פועל, אז הוא מסכים. התחילה הוא קנה כדי שבתשלומים, אחר כך הוא אומר, תנו לי פחות ואני מוכר לכם. אז לפי זה יוצא שאפשר לעשות במחיר הקניין. בתור תשלום, לא בתור קניין. נכון, לא 100% הדבר. אבל חשבתי אולי בזה אפשר להסביר מה שמצינו בגמרא, זו קונה לו במעולה. המושג זו קונה לו במעולה. למשל, הגמרא אומרת, הרבה פעמים יש בגמרא זו קונה לו במעולה. אבל נגיד, נזכיר את זה. הגמרא אומרת שאדם גזל גר ונשבע לו, אז הוא חייב לו קרן וחומש. אחר כך זוק פדלו במילבי. הפך את זה לחוב רגיל. אמר, במקום החוב הזה, אתה חייב לי סכום. ואחר כך מת הגר, פה הוא לא צריך לשלם. לפני שכבר שילם לגר. אם הוא לא זוק פדלו במילבי, יוצא שהוא חייב לו, חייב לו בעבור הגזל. חוב של גזל, זה התורה אמרה שצריכים לתת לכהנים. אבל זוק פדלו במילבי, כאילו שילמתי והתחייבתי חוב אחר. בכל הרבה מקומות יש המושג של זוק פדלו במילבי. עכשיו, איך זה מועיל לזוק פדלו במילבי? במה הוא נהיה חוב אחר? חשבתי שאולי אותו סברה, שמכלתי לך את החוב, אז נכון שאני לא יכול לקנות בזה חוב אחר, אבל תשלום אתה צריך. אבל אחר כך ראינו ברש"י, שבהרבה מקומות שכתוב זוק פדלו במילבי, אומר רש"י, כתב לו שטר. גזל גר, התחייב לו. אחר כך אומר, אני... זוק פדלו במילבי, אז כוונה שכתב לו שטר לגר, שהוא חייב לו כך וכך, ובגלל זה הוא החליף את זה. אז שם אפשר להבין שהדיק, כתיבת השטר הוא התחייב. יכול להיות שרש"י אומר את זה אחרת, מה פתאום שהגר יסכים לזוק פדלו במילבי, מה יש לו בזה? למה שיעשה את זה? אם כתב לו שטר, מובן, הוא רוצה, במקום שעד עכשיו היה מעובר פה, אבל עכשיו הוא רוצה לעשות את זה מילבי בשטר. אז זוק פדלו במילבי. בהרבה מקומות ראיתי שרש"י מזכיר זוק פדלו במילבי בשטר. יכול להיות שזה. אבל חשבתי שאולי אפשר להסביר את זה גם בלי שטר, אלא זה עצמו שאני מוכר לך את החוב ההוא, אז זה נמצא לגבי שמיטה גם כן, שהקופס חנוס לא משמט, זוק פדלו במילבי משמט. אז רש"י צריכים להגיד, אבל שם זה רש"י, לא זה הסיבה, משהו אחר. טוב, הקופונים, זה השאלה. והמושג הזה, לפי החידוש הזה של הקצות, יוצא שיש מושג להתחייב גם, שאפשר להתחייב גם חובות, גם בלי קניינים. כל מה שצריכים קניינים זה רק שאתה בא לקנות חפץ מסוים. אבל כדי להיות חייב, אז כל דבר מחייב. כל דבר מחייב.
הגמרא שואלת מתי וכזכית משת עמד הבדים. שם אין שטרים כלום.
על שמיטה.
Okay.
על שמיטה אולי זה בספרה אחרת. שמיטה כתוב, מה זה זאת אומרת שהוא עשה חשבון? משמע שזה לא מחל, לא כתוב גם זה. טוב, אז שם זה.
לא
שם צריכים להבין למה זה לא משם את הקובס חנוס. יש אומרים שעוד לא הגיע הזמן. אז אולי זה לא דומה לכל מקום.
אבל כמה קופטת שזה זקפן במיל ושל גר, זה לא יהיה כמו... זה לא עשו איתו חשבון ולהאמין איתו בדין, זה לא אותו מושג.
אני חושב ככה, מה זה אומר? איך זה פועל? אז רש"י בכמה מקומות אומר, הייתי שכותב עליו שטר. אולי רש"י אומר את המציאות, מה פתאום שאדם זוק פדלו במילבי, מה פתאום, הרי הוא מפסיד בזה, ככה יש לו שיבוד על קודם, ככה, איזה עניין יש לו לזוק פדלו במילבי.
אם הוא לא כתב שטר, גם השיבוד הוא מעכשיו?
מה? טוב, צורך יהיה, טוב. הקופון רק לסיים בפרט אחד, יש בה... במשנה בשבס כתוב כך, אדם בשבת יכול ללכת לחנות, לכן ואני, להגיד לו, תן לי כך וכך אגוזים, כך וכך, שקדים, כך וכך זה, אבל לא יזכיר לו סכומי כך, יגיד, תן לי. אחרי שבת הוא משלם. אם אין המאמין, הולך לכן ואני, לכן ואני לא מפחד, אולי לא ישלם. מניח תלית, מניח שם את התלית שלו, כך כתוב במשנה. אחר כך ממשיכה המשנה, וכן ערב פסח שכה להיות בשבת, ודן אין לו פסח, הולך למי שמוכר כבשים, מניח תליתו ולוקח כבש. כך כתוב במשנה. השאלה רגע שובר, למה בספר לא כתוב אינם מאמין? הרי שכתוב חכם בני ולוקח אגוזים, לא מאמין או ניתן תליתו. בספר לא מוזכר לא מאמין, לא ניתן תלית. לא מוזכר שמאמין, לא מאמין. אומר רגע שובר שבפסח צריכים לתת את התלית גם אם מאמין. למה? שאם הוא רק ייקח את הכבש, אז הוא לא קנה אותו מן התרם, שכבר תרם הוא יסקנס. אז במילא, אז הפסח זה לא שלו מן התרם, זה לא יהיה לפסח הזה. לכן כדי לקנות מן התרם צריך להניח תליסה. כך אומר רגל שחר. אז לחור זה קשה, שהרי מה מניח תליסה? מונה אין כאן, מה שכנה אין כאן? אז הוא עצמו אומר, אבל זה כבר טוב, ביחד. טוב, עכשיו זה מביא אותו, לא יודע בדיוק מה הייתה ההסבר שלו, אבל חשבתי, אולי מתכוון לומר, כמו שראינו פה בתוספות, שאם שממון אין כאן, משכן אין כאן, אומר תוספות, אם יש בוישס, שידוחים, אם ישאירו משכון, שאם יעזוב את השידח יקנה, זה כן מועיל. למה? ממון אין כאן, יש כאן. כיוון שיש גם בושה, אז זה כבר מועיל גם. כנראה ספרת התוספות בושה, זה חייב לשלם. למה זה לא חוב גמור, זה לא בושה שצריכים לשלם, אבל זה גרומה. אבל יש כבר איזה חוב, אז במילה שייך, אני יכול בידי שמיים אולי, אז כבר שייך על לעשות. אז אולי כוונת התורה גם לומר, אם רבנן כבר תקנו, יש כבר חוב. זה כנראה כוונת הרגל שלה. כיוון שרבנן תקנו שמשיך יקונה, אז זה כבר סיבה מספיקה שיקנה, שיקנה במשקול.
חייבת.
כן, כך. טוב, החידוש. אבל חשבתי שעד הרבה שאפשר לתרץ תירוץ אחר. אפי הרמב"ן נראה לי תירוץ יותר טוב. כפי שיטת הרמב"ן, אז במשקול לא קונים, לא קונים את הפסח. אבל אם הוא ייתה משקול, הוא יקרה במשיכה. למה? שרי, זה הראשונים שאלים. דברתי, רמויס קיינס, אז איך קונים מתונה? בקדושת התוספות. מתונה, אפקר. אז תוספות אומר שרק במחירה לא קונים במשיכה. מתונה קונים. אמנם הרמב"ן חולק על זה, אבל קופונים תוספות כך סובר. שמחילה, מתונה לא קונים מתונה קונים גם במשיכה, שאין שם כסף. כשיש כסף, אז הכסף הקונה. אבל שאם אין כסף, גם אז קונה כיהיה רגיל. ומילא לפי זה אפשר לומר, לפי המהלך הזה אפשר לומר, אדרב, שבפסח, כיוון שהוא עשה, בפסח, כיוון שכבר נתן משכון, אז כבר אין יותר כסף. הכסף הנתתי. נכון, זה לא קנה, אבל הוא כבר זכה במשכון כדי לקנות ממנו את המחיר. אז אין יותר כסף, אני לא צריך, אז עכשיו נשאר רק משיכה, משיכה קונה. זה כמו מתונה. הרי אמרנו, מקום שאין כסף, אז קונה. אז אם אדם יקנה למשל במחילה, אז מה יעשה? מחילה לא קונה. אין יותר כסף, מחלתי לו יותר מהם, אז איך הוא יקנה את החפץ? אלא בצו כזה יקנה רק במשיכה. אז הם אלה גם פה, אחרי שנתת את המשכון, לפי הרמב"ן זכה במשכון, רק זה לא פועל על קיין, אז עכשיו כבר אין כסף אחר, לכן קונה במשיכה. אז מילא אפשר לפרש את ה... לפי הרמב"ן, יותר פשוט התשלום הזה. טוב.